שבוע טוב, רעים ואהובים, שבוע טוב ומבורך, מוצאי שבת קודש, פרשת תרומה. אנחנו עם הסיפור מההפטרה, אנחנו עוד שנייה מדבר על ההפטרה ועל הפרשה, אבל המיוחד שבהפטרה הזאת של השבת זה שהיא ממש לא מיוחדת. זאת אומרת, אין עוד הפטרה בחודש אדר שהיא לא הפטרה שקשורה לארבע הפרשיות, חוץ מההפטרה שלנו. אז כנראה שכמו שהשבת הזאת, איך קראנו לה בערב שבת, שבת הפסקה, היא לא סתם שבת בין ארבע הפרשיות, היא שבת מיוחדת באדר, גם ההפטרה שלנו כנראה באה לתת כוח מיוחד גם לחודש אדר. נו, אז על הרקע הזה בוא נזכר במה היא עוסקת. היא עוסקת במקדש של שלמה. היא מתארת את הימים היפים ביותר אולי בהיסטוריה שהיו עד היום בעם היהודי. אנחנו עוד נגיע לימים גדולים מאלו לאין ארוך בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. ימי השלום הגדולים של שלמה, היא פותחת ב"והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו ויהי שלום בין חירם ובין שלמה", והיא מתארת את המקדש בהיבנותו. ואתם יודעים מה מיוחד בהפטרה הזו? שהיא באה בלי שאנחנו רוצים, אנחנו מרגישים את זה בכזה דיסוננס, בכזאת הנגדה להפטרה, לפרשה. תראו, המקדש הוא כל כך עוצמתי. 70,000 נושא סבל, ארזים, בתים, ברוטים, אבני גזית, אבנים שלימות, התיאורים הם מדהימים. ימי עושר שקשה לתאר אותם היו בימי שלמה, אין הכסף נחשב מאומה. המשכן, 10 אמות אורך הקרש, והאמה מחצי האמה רוחב הקרש האחד. מה אני אגיד לכם, זה אפילו לא נראה הצריף של השומר. איפה הארון של מקדש שלמה? איפה? וההנגדה הזו היא כל כך חזקה, היא כל כך עוצמתית. אם ההפטרה תמיד באה כאשר מסיימים את הפרשה, אז הפרשה מסתיימת בחצר, יתדות נחושת, נחושת, ויריות עיזים מבחוץ. ואיזה בניין של מי שלא ראה את הבניין הזה, איזה בניין, בניין שלמה. הדבר הוא מופלא, ההנגדה הזו האם באה רק כדי להנגיד, הרי הפטרה תמיד באה כדי להגיד את תוכנה של הפרשה ולתת דברי נחמה ולהגיד את התוכן הפנימי של הפרשה. הפסוק החותם את ההפטרה גם הוא מזכיר לנו מאוד את הפרשה. בפסוק החותם כתוב שאני אגיע למשכן הזה, למקדש הזה, ושם ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. ושכנתי, ולא אעזוב את עמי ישראל. אתם יודעים, אני רוצה להתייחס לדיסוננס, להנגדה הזאת, מתוך שיחה מדהימה של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, שאולי ככה לכבוד השבוע החדש, נחזור על ממש עיקרי עיקריה של שיחה משנת תש"מ. בתוך הפרשה הרבי דיבר על דבר אחר לגמרי. הוא דיבר על הסוגיה של עצי שיטים עומדים, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. וחז"ל דנים מה זה עומדים. ואחת התשובות של חז"ל היא, עומדים לא עצי שיטים שעומדים דרך גדילתם בלבד, או לא עמידים בכל דבר, או גם לא עומדים, כלומר מוכנים ומיוחדים לכך כבר, כי יעקב אבינו הרי נטע את הארזים, אלא סיפור חדש, תשמעו. שמה תאמר, כך אומרים חז"ל בגמרא, אבד סברם ובטל סיכויים. כלומר, הרי המשכן עתיד להתפרק, וכשנגיע לעם ישראל, עם ישראל יגיע לארץ ישראל, נבנה מקדש, וזהו, נגמר עניינו של המשכן. תלמוד לומר עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. האמת היא שהגמרא מאוד מוזרה. הרי המשכן הוא ממהותו זמני. הוא אגב זמני בעצם קיומו, הוא הרי נועד כל הזמן להיבנות ולהתפרק, להיבנות ולהתפרק, להיבנות ולהתפרק. הוא לא בניין קבע בכלל, הוא בניין שנועד לסתירה. ובסוף הוא ודאי יתפרק, והשאיפה שלנו היא לא יישאר במשכן. אז מה פירוש? עצי שיטים עומדים לעולם ולעולמי עולמים. חז"ל מסבירים את זה במקום אחר, במילים הבאות. נתמן המשכן, אני מצטט ענדה ואליהו, ולעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא וישרה בתוכו כמידה הראשונה. כמו ונועדתי איתך שם מבין שני הקרובים. נתמן המשכן, אבל לעתיד לבוא יבוא הקדוש ברוך הוא וישרה בתוכו במשכן. והרבי שואל באותה שיחה שתי שאלות, שאלה אמיתית מאוד ראשונה, הרי לעתיד לבוא יקום בית המקדש השלישי. דרגתו הרוחנית תהיה ודאי גבוהה לאין ארוך מדרגת המשכן. הרי המשכן הוא בסופו של דבר מעשה ידי אדם, והמקדש השלישי נאמר, מקדש השם כוננו ידיך. איך הסבירו הראשונים? בנוי ומשוכלל יהיה ויבוא מן השמיים. אז איזה צורך יהיה לעתיד לבוא בהשראת השכינה במשכן, כשלעומתו יעמוד הגילוי המדהים לאין ארוך של בית שלישי, של בית מקדש שלישי? וחוץ מזה, אם תגידו, נו, יש ערך למעשה ידי אדם, עדיין, למה תהיה השראת השכינה לעתיד לבוא דווקא במשכן? שהיא תהיה בבית ראשון, בבית שני, שהם יהיו עומדים לעולם. שם לא כתוב על הארזים של שלמה עומדים. הם לא עומדים עולמית, אבל המשכן כן. רבי מסביר דבר כל כך עמוק. אתם זוכרים, חז"ל אומרים, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבים של חברו. כלומר, דבר שהושג באמצעות יגיעה ועמל של האדם, גורם לו עונג גדול הרבה יותר מדבר שהוא קיבל במתנה. גם אם הערך של המתנה כשלעצמה גדול יותר מערכו של הדבר שהושג בעמל, ההנאה והעונג מהדבר שהוא השיג. בית המקדש השלישי, הוא המקדש הכי נעלה, הכי מושלם, אבל בדיוק זה שהוא יגלה ויבוא מן השמיים, זה יגרום שהעונג שהוא יגרום לבני ישראל לא יהיה מושלם. הקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה שלו גם אז רק במשכן, שנבנה בכוחות ובמאמצים של כל בני ישראל, כדי שבני ישראל יזכו גם לשלימות של העונג לעתיד לבוא. ודווקא המשכן, למה לא בית המקדש הראשון והשני? כי בתי המקדש האלה נבנו על ידי יחידים, שלמה, אחר כך בית שני, בניין הורדוס. אבל המשכן, תשמעו את הסיכום של הפרשה, נבנה על ידי עם ישראל כולו, מחצית השקל אדני משכן, העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט, ואיש אשר ידבנו ליבו וכולם. ורק המשכן שנבנה באמצעות הכוחות של כל ישראל, ואני אוסיף, הוא באמצעות כל הכוחות, רק הוא יהיה מה שיסב את העונג האמיתי לעתיד לבוא. יש הרבה תענוגים, אבל יש עונג שקיים לעולמי עולמים. נכון, המשכן נתמן, אבל אתם יודעים מה ההבדל בין המשכן הראשון לבית המקדש הראשון? שהמשכן מעולם לא חרב. במה שבא מכולנו, גם אם מצליחים לעשות איתו רק 10 אמות אורך הקרש, אם הוא בא מכל הכוחות שלי, הוא קיים לעולם ולעולמי עולמים. אתם יודעים למה זאת ההפטרה היחידה של חודש אדר בפרשות השבוע? זה לא יאמן. כי בחודש אדר יש שמחה מיוחדת, פורים, וחז"ל אומרים שבחודש אדר בפורים הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, חזרנו וקיבלנו את התורה מאהבה.
מה היה גדול יותר? מעמד הר סיני או קיימו וקיבלו היהודים עליהם את ימי הפורים ואת החודש הזה של אדר שיהפוך מאבל לשמחה? ודאי שהימים של מעמד הר סיני היו אדירים, רבי רושם לאין ארוך, אוף לא פרח, ציפור לא צייץ, לאין ארוך זה היה יותר. ובמובן הזה בית המקדש הראשון של שלמה יותר מזכיר את ההירואיות של מעמד הר סיני. משהו פה אנושי אבל אלוקי לגמרי. השם נתן חוכמה לשלמה. דווקא בחודש אדר, שמה היה סך הכל? פוליטיקות של אחשוורוש ובשתי ואמן? כשמה היה? תפילות וזעקות ושק ועשר ורצון לפתרון סופי, אבל עם שלם התגייס להאמין, להתפלל, לצום. עם שלם האמין שינצחו. ואז התורה לא ניתנה ביציקה מהשמיים, לא בכפיית הר כגיגית, לא בקולות וברקים. אז התחילה תורה שבעל פה, זה המשכן. יכול להיות שעם התורה שבעל פה שלי אני יכול להגיע סך הכל לאמה וחצי האמה, לעשר אמות אורך הקרש. אבל זה יחזיק. זה עונג. זה שלי. ההפטרה היחידה של חודש אדר. ההפטרה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוך כל אחד ואחד, ושכנתי לעולם ולעולמי עולמים. המשך חודש טוב ושבוע טוב, ובעזרת השם, מחר בבוקר, עם נר התמיד של פרשת תצווה, להתראות.